בהרצאה הקודמת דיברנו על תורתו הסוציאליסטית של מרטין בובר. אמרנו שבובר התנגד לתפיסה המרקסיסטית שלפיה הדרך ליצור חברה סוציאליסטית היא מאבק פוליטי עד לתפיסת השלטון ומהפכה. לפי בובר, כדי לקדם את הגשמת הסוציאליזם, צריך להקים קודם כל קהילות שיתופיות מסוגים שונים וצורות שונות. בובר קרא לקהילות האלה בשם חברותות, אבל למושג חברותה יש קונוטציות שאינן רלוונטיות כאן. נזכור שבגרמנית בובר אומר במקום חברותה גמיינשאפט, ובתרגומים שלו לאנגלית זה מופיע כקומיוניטי. את שתי המילים האלה מתרגמים לעברית בדרך כלל כקהילה. אני מעדיף להשתמש במושג זה. לפי בובר, ככל שהקהילות החדשות ינהלו את חייהן ואת תהליכי קבלת ההחלטות שלהן באופן שיתופי, הן יתפסו את מקומן של המדינה והפוליטיקה. ככל שהקהילות האלה יקיימו מערכת כלכלית יצרנית שיתופית, הן יתפסו את מקומם של בעלי ההון, של הבוסים, של העובדים השכירים ושל הכלכלה הקפיטליסטית כולה. בובר עצמו אמר שהקהילות האלה הן אוטופיות, ובכך הוא יצר חיבור בינו לבין הגותם של ראשוני הסוציאליזם האוטופי. הקהילות הן אוטופיות, משום שבשלב זה, בראשית הדרך, הן עדיין לא המציאות החברתית הכללית, והן לא משקפות את הסדר החברתי המקובל, אלא הן תאים קטנים או איים קטנים של סוציאליזם ושיתוף בליבה של חברה קפיטליסטית פוליטית. אבל בובר מדגיש, האוטופיות האלה לא יכולות להימצא בשמיים, או במחשבתו של הפילוסוף, או ביצירה ספרותית. הן יכולות למלא את תפקידן ולקדם את הגשמת הסוציאליזם רק אם הן קיימות ממש, רק אם יש להן מקום עלי אדמות, כלומר, רק אם הן טופיות. חשוב להדגיש שבובר לא ייחס חשיבות גדולה לצורה המדויקת של הקהילות השיתופיות. שלא כמו ראשוני האוטופיסטים, כמו שארל פוריה למשל, הוא לא ניסה לקבוע מרשם או תוכנית הנדסית וחברתית מוכנה מראש לקהילה השיתופית. להפך, הוא הדגיש שהעיצוב וההתפתחות של הקהילות צריכים להיות ספונטניים. מצבים שונים, דרישות שונות, רצונות שונים של השותפים, יולידו בדרך הטבע פתרונות שונים וצורות שונות של חיי שיתוף. האם הקהילה תחיה בכפר או בעיר? תעסוק בחקלאות או בתעשייה או בשתיהן? מה מידת השיתוף הכלכלי שיתקיים בה? מלאה, כמו בקיבוץ, או חלקית, כמו במושב למשל. על כל השאלות האלה, בובר אמר שאין תשובה עקרונית, לא יכולה להיות תשובה עקרונית, ואסור שתהיה תשובה עקרונית. ליתר דיוק, התשובה העקרונית היא שאין תשובה עקרונית. מה בכל זאת חשוב ועקרוני? שהקהילות יהיו מסגרות חיים שמקיימות מידה גדולה של שיתוף בכל תחומי החיים. בתרבות ובתקסים, אבל גם בחיי החברה היומיומיים, בתהליכי קבלת ההחלטות ובכלכלה. בובר לא התלהב מקבוצות ששורר בהן איזה רגש של שותפות ברגעים חגיגיים של התעלות נפש, אבל השותפות נעלמת בזמן השגרה ובימי החול. זאת הייתה הביקורת שלו על קבוצות דתיות למשל, שמגיעות לתחושה נשגבת של אחווה בזמן התפילה המשותפת, אבל אין לכך השפעה על החיים שמחוץ לזמן התפילה. בובר לא היה רק סוציאליסט, הוא גם היה אדם דתי, אבל דתי מסוג מאוד מיוחד. הוא הדגיש שהקהילה הדתית אינה ראויה לשם חברותה אם היא עובדת את אלוהים רק בטקסי הפולחן ולא בתוך סבך היחסים החברתיים בחיי היומיום. במקום אחד, בובר כותב, ואני מצטט, הגעגועים להתקשרות אמיתית עם בני אדם מוליכים לאלוהים. וכל השתוקקות לאלוהים מוליכה לחברות האמיתית עם בני אדם. הוא מוסיף, בני אדם מחפשים את אלוהים ואינם מוצאים אותו, כי הוא אינו בנמצא. בני אדם רוצים לרכוש להם את אלוהים, אבל אלוהים אינו רוצה למסור את עצמו לידיהם, כי אינו רוצה להיות רכוש. הוא רוצה להתגשם במעשה. את הדברים האלה מסיים בובר בקביעה, כשבני אדם ירצו שאלוהים יהיה, אז יבנו חברותה. סוף ציטוט. כלומר, המסע האמיתי של האדם אל אלוהים, ממש כמו המסע האמיתי של האנושות אל הסוציאליזם, עובר דרך החברותה, דרך הקהילה השיתופית. בחברת ההמונים המודרנית, בני האדם איבדו את הקשר עם אלוהים, משום שאיבדו את הקשר זה עם זה, את חיי הצוותא, את השותפות. צריך לשקם, לבנות מחדש, את היכולת האנושית לחיי שותפות. ואת זה אי אפשר לעשות בהרצאות תיאורטיות וגם לא בדרשות בכנסייה. צריך להתנסות בכך, להגשים זאת הלכה למעשה. לפעמים נדמה שבובר מתרפק התרפקות רומנטית על עולם שעבר ואיננו עוד, על כיכר השוק בפוליס היוונית הקדומה, על הכפר באירופה של ימי הביניים, על גילדת האומנים, על הקהילה היהודית של פעם או על החצר החסידית. לכן חשוב לבובר להבהיר שלא זאת כוונתו. הוא אמנם מדבר בהערכה רבה על צורות קהילתיות ישנות שעברו מן העולם, אבל ברור לו שאי אפשר לבטל את העולם המודרני ולחזור אחורה. אי אפשר וגם לא רצוי. תיקון הבעיות החברתיות של תקופתנו, אומר בובר, תלוי בהליכה קדימה, לא בחזרה אחורה. אי אפשר ולא רצוי לשחזר את הדגמים העתיקים של חיי השיתוף. הדגמים האלה בלתי מתאימים לנו. צריך לברוא דגמים חדשים ומקוריים של קהילות. ונדגיש שוב, דגמים רבים ושונים, לא דגם אחד מחייב. נחוץ פלורליזם של צורות חיים שיתופיות. בספרו נתיבות באוטופיה, בובר מזכיר כמה מן הניסיונות לייסד קואופרטיבים, קומונות עירוניות וכפרים שיתופיים ב-150 השנים מאז ראשית המאה ה-19 ועד לזמן כתיבת הספר סמוך לאמצע המאה ה-20. בובר אינו יכול להתכחש לעובדה שרוב הניסיונות הללו לא הצליחו. ברוב המקרים הקהילות השיתופיות התפוררו ונעלמו תוך זמן קצר, בדרך כלל שנים ספורות. במקרים אחרים הקהילות המשיכו להתקיים, אבל איבדו את האופי השיתופי. כלומר, חברי הקהילה חזרו לנהל ביניהם יחסים כלכליים המבוססים על רכוש פרטי ועל קנייה ומחירה של סחורות, שירותים וכוח עבודה, כמקובל בעולם הקפיטליסטי. מה שבז'רגון של התנועה הקיבוצית בימינו מכונה תהליכי הפרטה. ברור שלדעת בובר, קהילות כאלה אינן יכולות להיחשב חלק מהמאמץ לשינוי פני החברה והגשמת הסוציאליזם. בובר אומר שכדי שנוכל לדבר על הקהילות כעל פרויקט סוציאליסטי, הן חייבות להגיע ליציבות ולרציפות של קיום ולהישאר סוציאליסטיות, כלומר שיתופיות. אבל לדעת בובר, גם זה לא מספיק. כאן אנחנו צריכים להציג את אחד העקרונות החשובים ביותר של בובר, עיקרון הפדרציה או ההתאגדות. קהילה שיתופית המתקיימת בבידוד היא חסרת חשיבות מבחינת כלל החברה, ולכן גם מבחינת הגשמת הסוציאליזם אין לה חשיבות גדולה. 10, 20 או 100 אנשים שיקימו לעצמם חווה חקלאית שיתופית או קומונה עירונית שיתופית והסתפקו בכך, לא ישפיעו השפעה ממשית על החברה כולה. אפשר לחשוד שקבוצה כזאת מלכתחילה לא מעוניינת לשנות את התמונה החברתית הגדולה, אלא רק מממשת איזה סגנון חיים ייחודי משלה, כפי שאנו רואים בימינו בכמה מן הקטות והקהילות של ה-New Age. בובר, כמו מרקס, ובעצם כמו כל סוציאליסט, מחפש את הדרך לשינוי המבנה של החברה כולה. לכן, הקהילות השיתופיות שעליהן דיבר צריכות כל הזמן לחפש שותפים. כל קהילה וכל קבוצה צריכה למצוא קהילות וקבוצות אחרות וליצור איתן פדרציה. היחסים שבין הקהילות השונות באותה פדרציה צריכים להיות דומים ליחסים שבין החברים שבכל קהילה. כלומר, צריכה להופיע פדרציה שהיא קהילה של קהילות או קבוצה של קבוצות. ובעצם צריכות להופיע כמה פדרציות כאלה. בובר קרא להן לפעמים בריתות. בתחום הפדרציות או הבריתות, כמו בתחום הקהילות, בובר חיפש גיוון וריבוי ולא אחידות. כמובן שבדרגה גבוהה יותר, פדרציות שונות של קהילות צריכות ליצור ביניהן פדרציות של פדרציות, וכן הלאה. כשאנחנו מנסים לדמיין זאת, אנחנו רואים מבנה מורכב שבו כל אדם משתייך לקהילה ודרכה לפדרציה של קהילות ודרכה לפדרציה של פדרציות וכן הלאה. הגבול העקרוני של התהליך הזה הוא הפדרציה שתקיף את כלל האנושות המאורגנת בפדרציות ובקבוצות. אבל זוהי כמובן אוטופיה, וכאן לא במשמעות הבובריאנית של קבוצה שיתופית קונקרטית, אלא במשמעות המקובלת של המילה. זה מעין חזון אחרית הימים של הסוציאליזם של מרטין בובר. שאיפה קצת יותר קונקרטית, וגם היא רחוקה מאוד, היא שהחברות הלאומיות, כלומר העמים, יקבלו אופי פדרטיבי כזה. אולי זה המקום לומר כמה מילים על תפיסתו הלאומית של בובר. בובר היה ציוני פעיל, כלומר הוא האמין שהיהודים הם עם ושיש להם זכות ואפילו חובה להגדרה עצמית לאומית. אבל בובר אומר, עם אינו מורכב מיחידים, אלא מחברות, מקבוצות, מחוגים, מאגודות, מחבורות, מקהילות, מאיגודים ומבריתות. העם היהודי, ככל עם, יוכל להיות באמת עם רק אם תתהווה בו התארגנות קהילתית פדרטיבית כפי שתוארה קודם לכן. אם עוקבים אחרי ההיגיון של בובר, מבינים שעם כזה, שהוא בעצמו פדרציה של קבוצות וקהילות, יחפש קשרים פדרטיביים של אחווה ושיתוף עם עמים אחרים, שכנים. לכן בובר היה רגיש מאוד לזכויות הלאומיות של העם האחר היושב על אדמת ארץ ישראל, העם הערבי-פלסטיני. הוא התנגד להכרזה על מדינה יהודית בצעד חד צדדי, ושאף כל חייו ליצירת ברית או פדרציה בין העם היהודי והעם הערבי-פלסטיני בישראל. נחזור אל הקהילות השיתופיות, החברותות, שהן הגרעין החברתי היסודי בחזון הסוציאליסטי של בובר. אמרנו כבר שהן צריכות להתמיד בקיומן ולהישאר שיתופיות. עכשיו אנחנו מבינים שעליהן לקיים גם תנאי נוסף, שלישי. אסור לכל קבוצה להישאר מבודדת בתוך עצמה, אלא הקבוצות השונות צריכות להתאגד בבריתות, בפדרציות. בובר מציין שדבר זה, פדרציות של קהילות שיתופיות המתקיימות לאורך זמן, הושג רק במקרים נדירים. אבל אפילו זה לא מספיק. כשם שיש סכנה שקבוצה בודדת תתפוס את עצמה כעומדת בפני עצמה, ולא תחפש שותפים לפדרציה, כך יש סכנה שברמה גבוהה יותר, תנועה או פדרציה של קבוצות, תתפוס את עצמה כמספיקה לעצמה ולא תתעניין בחברה הכללית, באלה שנשארו מחוץ לקבוצות ומחוץ לפדרציות. אלה שנשארו בחוץ יהיו כמובן הרוב הגדול של הציבור, לפחות בהתחלת הדרך. כשם שקבוצה העומדת בפני עצמה אינה הגשמה של הסוציאליזם, גם פדרציה של קבוצות העומדת בפני עצמה אינה הגשמה של הסוציאליזם. לכן בובר ניסח תנאי נוסף, רביעי. הקבוצות המאורגנות בפדרציות צריכות לעמוד בקשר עם החברה הכללית ולפעול עליה פעולה של משיכה וחינוך. הן צריכות לשאוף לכך שיותר ויותר אנשים מן החברה הכללית יצטרפו לקבוצות השיתופיות או יקימו קבוצות כאלה בעצמם, ולנקוט בצעדים מעשיים ברוח שאיפה זו, כלומר, לעסוק בחינוך. בעיקר מדגיש בובר את העובדה שקהילות שיתופיות כפריות אינן מספיקות אם הן לא משפיעות השפעה חיובית גם על העיר. לדעת בובר אי אפשר לבטל את העיר המודרנית ואת המצב שבו רוב בני האדם חיים בערים. לכן, השיתוף לא יכול להישאר בכפר בלבד, והקהילות השיתופיות שבכפר צריכות לחפש דרכים להגשים את חיי השיתוף גם בעיר. אולי לארגן מחדש את הערים כפדרציות של שכונות שיתופיות. אבל שינוי מבנה הערים לא אמור להתבצע כמובן באיזו התערבות מלמעלה על ידי הממשלה ולפי תוכנית מוכנה מראש, אלא בצמיחה אורגנית מלמטה, בתהליך התפתחותי של חינוך, הגשמה, ניסוי ותאייה. ראינו ארבע דרישות שהציב בובר בפני הקהילות השיתופיות שדיבר בשבחן. הקהילות צריכות להתמיד בקיומן, הן צריכות להישאר שיתופיות, הן צריכות ליצור בריתות או פדרציות עם קבוצות אחרות, והן צריכות להשפיע השפעה חיובית, מעצבת, על החברה בכללותה. וכאן אומר בובר שמכל ניסיונות העבר וההווה, יש רק מקרה אחד שלפחות במידה מסוימת עומד בארבע הדרישות. מקרה זה הוא הכפר השיתופי הארץ ישראלי. בובר מכליל בהגדרה זו גם את הקיבוץ וגם את המושב, אבל דבריו עוסקים בעיקר בתנועה הקיבוצית. הוא מצהיר מיד שגם בקיבוץ יש בעיות עמוקות בכל התחומים שהוזכרו קודם, כלומר באופן שבו מעצבים את החיים השיתופיים כלפי פנים, באופן שבו יוצרים תנועות ופדרציות של קבוצות וקיבוצים, ובאופן שבו מתייחס הקיבוץ אל החברה העירונית הלא שיתופית שסביבו. ובכל זאת, בובר מזהה בקיבוץ כוח של חיות ויצירתיות המתגבר פעם אחר פעם על הכישלונות הזמניים ובונה בהדרגה ובהתמדה את חיי השיתוף, את הפדרציות ואת ההשפעה החינוכית על הסביבה. הפדרציות של הקיבוצים הלא הן התנועות הקיבוציות, הקיבוץ המאוחד, חבר הקבוצות והקיבוץ הארצי השומר הצעיר שהיו קיימות בזמן כתיבת נתיבות באוטופיה של בובר. כל התנועות הללו קיימו ביניהן קשרים של שיתוף פעולה במסגרת ההסתדרות הכללית ובמסגרות אחרות. התנועות הקיבוציות לא היו מתבדלות לעצמן, אלא תפסו את עצמן כחיל החלוץ של התנועה הציונית ושל המדינה שבדרך. הן נרתמו למשימות לאומיות והיו להן שלוחות וזרועות לחינוך והשפעה בחברה העירונית. וכאן כוונתי בעיקר לתנועות הנוער. בובר הדגיש שעדיין אי אפשר לדבר כאן על הצלחה. החזון הסוציאליסטי עדיין לא התגשם במלואו. ובכל זאת, יש כאן מקרה אחד שבו המגמה השיתופית לא נכשלה. ועוד, אמר בובר, אי הכישלון הזה הוא אי כישלון למופת. מופת, כלומר, שאפשר ללמוד ממנו ולחכות אותו. השעה ההיסטורית של כתיבת נתיבות באוטופיה היא שעת המשבר הגדול במוצאי מלחמת העולם השנייה. בובר מנבא שהמשבר עדיין לא הגיע לסיומו, ושהאנושות במזרח ובמערב תצטרך בקרוב לחפש דרכים לארגון מחדש של החברה והכלכלה. הניסיון הקיבוצי יוכל לשמש דוגמה ומופת בחיפוש הזה. אנחנו יודעים היום שההיסטוריה לא התקדמה בכיוון שבובר קיווה לו. החברה המערבית הקפיטליסטית לא אימצה את עקרונות הקיבוץ, ובסוף המאה ה-20 רוב הקיבוצים אימצו אל תוכם את העקרונות של הקפיטליזם, לפעמים בצורתם האכזרית ביותר. אנחנו צריכים לשאול האם הקיבוץ של היום מקיים עדיין משהו מהתנאים שהציג בובר. הקיבוצים עדיין קיימים, אבל מרביתם עברו תהליכי הפרטה עמוקים שצמצמו מאוד ואולי ביטלו לגמרי את האופי השיתופי. התנועות הקיבוציות עדיין קיימות, אבל אופיין נעשה דומה יותר ויותר לשיתוף פעולה אינטרסנטי שאינו קשור כלל לסוציאליזם, כמו שאפשר למצוא למשל בהתאחדות התעשיינים או באיגוד לשכות המסחר. תנועות הנוער עדיין מחנכות, ובשנים האחרונות הן עוברות תהליך של דחייה ופריחה מבחינה שיתופית סוציאליסטית, אבל תהליך זה קשור דווקא בהתרחקות שלהן מהתנועה הקיבוצית הקלאסית. האם האי כישלון למופת הפך לכישלון? ואולי לכישלון למופת? אסיים את ההרצאה הערב בסיפור על שיחה שלי עם תלמידיי במכללה לחינוך על שם דוד ילין בירושלים. כשהסברתי את קביעתו של בובר שהקיבוץ הוא אי כישלון למופת, אחד התלמידים עצר אותי ושאל, מתי הוקם הקיבוץ הראשון? עניתי, קבוצת גניה הוקמה ב-1910. התלמיד המשיך ושאל, ומתי נכתב הספר נתיבות באוטופיה? עניתי, הנוסח הסופי יצא לאור ב-1947. שאל אותי התלמיד, נו, ו-37 שנים זה מספיק כדי לקבוע שניסיון חברתי לא נכשל? השבתי לתלמיד בשאלה שאני עצמי לא יודע את התשובה עליה. כמה שנים צריכות לעבור כדי לקבוע שמוסד חברתי נכשל או לא נכשל? בני זוג מקימים משפחה, אוהבים זה את זה ומטפלים במסירות בילדיהם ובנכדיהם במשך 37 שנים. זה מספיק כדי שנגיד שהניסויים האלה מוצלחים? או פירמה עסקית מביאה רווחים יפים לבעלים במשך 37 שנים. זה מספיק כדי שנאמר שהיא פירמה מוצלחת? מועדון כדורגל מתקיים 37 שנים, מנצח וזוכה בתוארי אליפות רבים. זה מספיק כדי שנגיד שמדובר בקבוצת כדורגל מצליחה? וקהילה שיתופית, או תנועה של קהילות שיתופיות, מתי היא עומדת למבחן? אחרי 37 שנים? אחרי 50 שנים? אחרי 100 שנים? את השאלה הזאת אני משאיר פתוחה.